שלום לכולם וברוכים באים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט אזור העניין. הביקורת תחולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר לאן הייתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.wills.com/view/sarcastic. האימייל שלנו הוא sarcastic@gmail.com, sarcastic באנגלית עם C, בעברית, sarcast, אלף אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ודף האינסטגרם שלנו, sarcastic.podcast. להשאיר שם הערות, מחמאות, הצעות, וכל דבר שאתם רוצים. זהו, שלום אורן.
אהן, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, עכשיו, שאלת אותי מקודם, לפני שחלטנו להקליט איפה האייפד שלי, לא הוצאתי וזה, עכשיו אני אסביר לך. יש לי הפתעה בשבילך.
אופה.
ולמאזינים.
אוקיי.
קניתי לי משהו חדש, את זה.
אני חושב שאני יודע מה זה, ראיתי את זה פעם באמת.
ראית את זה באמת, ואז אמרתי, זה יהיה הפודקאסט הישראלי הראשון שיוקלט באמצעות זה.
וואו, תקשיב, איזה יופי. אני אתאר למאזינים. אני רואה עכשיו אפל ויז'ן פרו, זה המשקפיים החדשות של אפל, ולאורן יש אפל ויז'ן פרו.
כן, ועכשיו אנחנו הולכים להקליט פודקאסט עם אפל ויז'ן פרו.
מה זאת אומרת? איך אנחנו הולכים ליד? כאילו, מה?
אני הולך להקליט פודקאסט.
אבל איך זה? אתה הולך לקרוא מהסב.
תכף תראה.
כן, כן, כן.
א', אני צריך להתאים את הרצועות, כי נועם שיחק לי עם זה.
תגיד, רגע, אתה יכול להקליט את הווידאו, אנחנו נוכל להעלות את זה ליוטיוב?
כן, אני אוכל להקליט ונוכל להעלות את זה ביוטיוב.
שנייה, רגע.
עכשיו אני אסביר לך, זה לא רק שזה...
אני רק כמו חייזה. כן, דבר, דבר.
כן, זה לא רק שזה אפל ויז'ן פרו שלי, זה גם מוצר שאני הייתי שותף בפיתוח שלו, זה בכלל כיף.
אני עד שזה עובד.
עכשיו אני, עכשיו מצוין, רגע, תהי סגור פה את הסיפור הזה, את הסיפור הזה. פתחו לי כל מיני שטויות פה, אבל אני אסגור אותם.
אני רק אתאר למאזינים שאורן עושה תנועות מוזרות עם האצבע שלו באוויר.
כן, נועם פתח פה כל מיני שטויות, אני אסגור אותם, כדי שאני אפתח את הנוטס שלי. הנה הנוטס שלי.
מסתכל למעלה, לתקרה, מה אתה מסתכל למעלה?
תראה, הנוטס פה.
הבנתי.
IMDb שם. יש משהו לראות היום שאני צריך לשים איזה טלוויזיה, זה משהו?
זה מאוד משעשע. זה קצת מפריע לי שאתה עם אוזניות, אבל רואה שצריך, אוקיי, בסדר.
רואים את העיניים שלי גם, נכון?
כן, כן, כן.
כאילו את העיניים שלי, כן, לא באמת.
אתה קצת פוזל, אבל בסדר. לא, באמת.
עכשיו, אני צריך להחליט רק את הסטינג, איפה אני רוצה את הנוט, כדי שהם לא יסתירו לי אותך מצד שני.
אתה רואה אותי?
בטח שאני רואה אותך. אני אשים אותם כאן,
זה
יותר.
בסדר, אתה יכול לכוון את זה, אתה יכול להעלים אותי.
לא, אני אשאיר אותך. אני בינתיים אשאיר אותך.
אתה יכול. אני הייתי מקליט על הירח.
האמת שאני יכול לעשות את זה.
אני יודע, אני יודע, אני יודע.
זה מגניב, תכף נדבר על זה. זה מגניב מכל מיני סיבות. א', לא מדבר על החוויות שיש פה, אבל זה גם חוויות קולנועיות מדהימות.
כן.
כאילו, התלת מימד פה הוא מדהים. כשנדבר על מה שראיתי, ראיתי סרטים בזה השבוע, אני אספר עליהם.
אופה.
כן, כן.
מגניב.
זה מגניב, התלת מימד מגניב.
אז בוא נתחיל, אתה רוצה להתחיל בטח בחדשות, לא קרה משהו לפני איזה 10 ימים, שלא, שבוע.
כן, יש כמה חדשות, כן, אז רגע, תן לי, תפחות חדשות. אתה רוצה לדבר על אוסקרים, אני מניח.
אני לא ממש רוצה, אבל אני חושב שאתה...
רגע, אז אתה אומר שאתה רוצה שאני גם אקליט את זה, כדי שנוכל לעלות איזה וידאו, נכון?
אתה יכול?
בטח, אני אקליט קצת, לא צריך את הכל.
שאלה מה אתה יכול, כאילו, מה אתה מקליט? מקליט מצלמה חיצוני? את המסך.
כן, מה
שאני מקליט.
מה שאני רואה.
לא. בעצם אתה רואה גם אותי, ולכן אתה מקליט גם אותי.
בדיוק.
אוקיי.
גם אותך.
בסדר.
לא נקליט הרבה, נקליט כמה דקות, כאילו, נכון? לא צריכים לעלות את כל הפרק.
לא, לא, לא. עד עכשיו היינו נסתרים, אף אחד לא ראה אותנו.
נכון.
אוקיי, בסדר.
גם אותי עכשיו לא יראו גם ככה.
אני צילמתי אותך.
מעולה, מעולה.
שירו איך זה נראה.
מה אין מהפודקאסט שעד היום שעשו אותו עם ויז'ן פרו כל הפודקאסט?
לא, בטוח שהיה.
בעולם בטוח, אבל בארץ לא נראה לי.
בארץ גם לא נראה לי.
פודקאסט הראשון.
אנחנו נשלח את זה לגיק טיים ונגיד להם שאנחנו הפודקאסט הראשון עם ויז'ן פרו.
אולי שנה הבאה יבחרו בנו.
כן.
טוב, נדבר על אוסקרים?
טוב, קדימה, לך על זה.
יאללה, אז שנייה.
קרה משהו מעניין?
לפני שנדבר על זוכים באוסקר.
כן.
בוא נדבר שנייה על הטקס עצמו. ראית חלק מהטקס?
לא.
חלקים, קטעים,
לא,
משהו, כלום, כלום.
לא.
היו כמה אירועים באוסקר ששווה לדבר עליהם.
באמת?
כאילו, לא, אירועים, אירועים, כאילו כמה קימיקים
אוקיי.
כאלה. בקטגוריית התלבושת, שהוצגה, מי שהציג אותה זה ג'ון סיינה, מיודענו.
נכון, ראיתי תמונה.
הוא עלה ערום.
כן.
ערום כביום היוולדו, כמעט כביום היוולדו, היה לו איזה משהו כן. שהסתיר את אזור החלציים, אבל הוא שם שלט מעל זה שאומר, וורדרוב זה חשוב ומשהו כזה. אז זה היה אחד הדברים המדוברים, ג'ון סיינה בעירום. בסוף, שהציגו את הסרט טוב ביותר, שעוד מה נדבר עליו, מי שהציגו את זה אל פצ'ינו, ואמרו שהיה נורא מבולבל. הוא עלה, גמגם משהו, שכח להקריא את שמות המועמדים, ואמר, טוב, והזוכה הוא, כאילו. אז זה היה איזה מה שדיברו עליו הרבה. אנחנו נדבר, אני מניח ארוכות עוד מעט על הנאום של ג'ונתן גלייזר. בטח יש לך משהו להגיד על זה, יש לי הרגשה.
מעט, מעט מאוד.
אבל זה היה... למה אני לא מאמין לך?
אוקיי.
אז הנאום של ג'ונתן גלייזר, נדבר עליו בתור זוכה הסרט הבינלאומי. ריין גוסלינג, שהציגו את השירים, אחד השירים היה I am Ken, ריין גוסלינג עשה איזה פרפורמנס מאוד מדובר על השיר של I am Ken, פתאום קם מהקהל, שר, היה זה, היה שואו מעניין. זהו, ואם מדברים על ג'ונתן גלייזר, אז אפרופו ישראל וזה, לא היה אף בן אדם עם סיכת חטופים.
כן, אבל היו סיכות אחרות.
והיו מלא סיכות של להפסיק את הלחימה, אדומות, לא הצהובות, אדומות שקורות להפסקת אש, אז כן, אפשר לדבר על זה.
לא חייבים להסתכל על זה כמשהו נגדנו.
לא, לא, לא.
פסקת אש, משהו ניטרלי כזה.
זה, כן, אפשר להסתכל על זה ככה. טוב, נדבר רק על האוסקרים עצמם?
כן, לך על זה.
אופנהיימר, 7 אוסקרים.
זה טוב או רע? כאילו, לא, אני מתכוון, זה הרבה או...
זה די הרבה, די הרבה. אני חושב שזה מתקדב כבר עם...
מתוך 9 מועמדויות, 10?
נדמה לי, אולי 11 אפילו. 10 או 11, 7 אוסקרים, יפה. כן,
כן.
מקום שני, מסכנים שכאלה.
שזה מדהים, 4 אוסקרים, כן, זה באמת מדהים.
די מדהים.
רגע, כריסטופר נולן.
כן, כן, לא.
אוסקר ראשון.
בוא נדבר. הסרט הטוב ביותר, אופנהיימר. כן, הבמאי, כריסטופר נולן, אוסקר ראשון, שמאוד מאוד מגיע לו, אנחנו, אין ספק, שסוף כל סוף. שחקן ראשי, קיליאן מרפי, כמו שחשבנו, גם אופנהיימר. שחקנית ראשית, אמה סטון, ממסקנים שכאלה, שניצחה את לילי גלסטון, רוצחי פרח הירח.
שלא זכה אפילו באוסקר אחד.
אפילו באוסקר אחד. הוא היה מועמד ללא מעט. גם זה 4-5, לא יודע. כן. רוברט דאוני ג'וניור, שחקן משנה, אופנהיימר, שוב, גם אוסקר ראשון שלו, גם. הוא היה מועמד פעם, לדעתי, על צ'פלין, אבל לא זכה.
מי עוד היו מועמדים?
בשחקני משנה.
כן.
לא זוכר בעל פה, תכף אני אבדוק, אני אפתח את החלום ואבדוק.
דעתי, איך קורא לו? מרק רופלו?
כן, כן, במסקנים שכאלה.
נכון,
כן,
נכון.
כן, כן, כאילו. הגיוני שהוא היה, כן.
כן, איש הברזל ניצח את אלק.
איירון מן, מה זה איש הברזל? מי קורא לו איש הברזל?
איך, מי קורא לו הלק? הלק זה גם לא בעברית, כן. בסדר, אוקיי.
שחקנית משנה, דוויין ג'וי רנדולף, מהסרט שאתה מאוד אהבת, נשארים לחג.
אני לא מבין את זה. משהו, אולי ראיתי סרט אחר באותו השם, אני לא יודע.
לא, היא הייתה בסדר, לא? אישית.
לא יודע, לא אוסקר, תקשיב.
לא היית נותן אוסקר.
לא, מה פתאום.
די קשה לשתות עם זה, אתה יודע?
זה עושה לך עדים?
האמת שלא נורא. האמת שלא, הוא עושה לי שנייה, אבל זה...
זה מאוד מוזר.
מאוד מוזר, נכון?
כן, כי אתה לא מסתכל עליי, אתה מסתכל כאילו לאיזה מקום בחלל.
לא, אני מסתכל עליך, אני לא נראה שאני מסתכל עליך, כאילו לא רואים.
כן, אבל אז כשאתה קורא, אתה מסתכל באלכסון, באוויר.
כן, כן, עוד נורא שלי לידך.
לא, אני מבין.
מה, אני מסתכל פה למטה? אני יכול לסתכל פה למטה, אם אתה רוצה.
לא, אתה גם... אם אתה לא... אם אתה תסתכל עליי, אתה לא תראה את הנוטס. הנוטס נמצאים...
עכשיו הנוטס כאן, למטה,
אבל... כאילו במחשב.
כן, כאילו במחשב. אוקיי, אז דיברנו על שחקן משנה, צילום. אופנהיימר.
אופנהיימר, כן.
עוד גם זה, כן. תסריט מעובד מאמריקן טייל, מעשייה אמריקאית, יכול שקוראו, או אמריקן פיקשן, לא זוכר קוראו, זה, לא ראיתי את זה, ראית את זה?
לא.
אוקיי, גם סרט שהיה עליו קצת באז, אבל זה. בתסריט המקורי, סוף כל סוף, סרט שדיברנו עליו, אנטומיה של נפילה.
כן.
זה דעתי האוסקר, לא, הוא שחה בעוד אוסקר, נכון? נדמה לי בשניים, אבל תסריט מקורי זה אחד מהם, אז נדמה לי שהיה עוד אחד, אם אני זוכר.
אני חושב שהשחקנית הראשית הייתה מעומדת ל... לתפקיד בשחקנית הראשית, באנטומיה של נפילה, לא?
סנדרה הולר.
כן.
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 שאפרופו שיחקה גם ב...
אזור עניין.
אזור עניין שאני מדבר עליו היום, כן.
בשתי שפות שונות.
כן, כן.
שלוש אפילו.
למה?
כי באנטומיה דיברה גם באנגלית וגם בצרפתית, אני חושב.
ופה הייתה בגרמנית, כן.
כן.
טוב, הסרט תעודי, 20 ימים במיורפול, על מלחמת
אוקראינה.
אוקראינה. הסרט הבינלאומי. אזור העניין.
כן.
ג'ונתן גלייזר.
כן.
שהסרט העיקרי שלנו היום, נדבר עליו.
מדהים שהחלטנו על הסרט לפני שהוא זכה באוסקר.
נכון, נכון. כן, כי אני ראיתי, אמרתי שהוא שווה לדבר. אני חושב שהוא שווה שיחה, בכל מקרה אנחנו נדבר עליו, אבל זה היה סרט שווה שיחה. הסרט האנימציה הייתה הפתעה. הילד והענפה של...
למה זה הפתעה?
כי כולם חשבו שספיידרמן יזכה.
לא, אני חשבתי שזה היה כאילו צמוד, ראש בראש.
כולם הראו ספיידרמן עם ההישג, עם הזה, וזה סרט, זה כאילו אוסקר שני שלו.
כן, זה קצת שני קצוות.
של מיזאקי, כן.
כאילו מצד אחד יש לך את סוני, עם 1,000 מאירים, ותקציב של, לא יודע כמה, 150 מיליון דולר, משהו כזה, כן. וסרט כזה. ומהצד השני, בן אדם אחד, עם חזון אחד, בטח תקציב של איזה 20 מיליון דולר. כאילו זה אחד, זה כאילו דוד נגד גוליית כזה.
כן.
לא שמיזאקי הוא דוד, אבל זה כאילו בן אדם אחד נגד הקונגלומרט הגדול. והוא זכה, אני חושב שזה...
זה אוסקר שני שלו, זה כנראה הסרט האחרון שלו, וזה, כן.
סיפור יפה.
אני חושב שזה היה קצת הפתעה. אופנהיימר זכה בעריכה גם, שזה, כן. ועיצוב אומנותי ועיצוב תלבושות מסכנים שכאלה, וגם באיפור ועיצוב שיער מסכנים שכאלה, כאילו כל הפרסים העיצוביים. הוא סרט מאוד מסוגנן, מסכנים שכאלה. דיברתי על הפעם שעברה, אני חושב, או לפני פעמיים, הוא סרט מאוד מאוד מסוגנן, אז זכה בכל הפרסים הסגנוניים, כל העיצובים. אזור העניין זכה גם בסאונד, שאני חושב שבצדק מדבר על זה היום, היה בו פסקול די מעניין וזה. בפסקול עצמו, אופנהיימר.
כן.
כאילו בעיצוב קול זה אזור העניין, ופסקול זה אופנהיימר. השיר בטוב ביותר, What Was I Made For, מברבי.
סוף סוף האנטומיה של בובה קיבל משהו. אגב, באנגלית זה גם עובד.
מה?
האנטומיה ודול.
יפה. השקעת בזה מחשבה, נכון?
בטח, מה.
ברור. בסרט הקצר זכה הסיפור המופלא של הנרי שוגר, שזה סרט, האמת שלא ראיתי, יש אותו בנטפליקס.
אני ראיתי אותו.
אה, ראית?
לא דיברתי על זה.
לא דיברת על זה.
לא אהבתי.
לא אהבת?
לא.
דווקא זוכר הרבה מביקורות טובות.
כן, כן.
זה של שהוא אסמו, איך קוראים לבמאי?
אני יודע מי.
ווס אנדרסון. כן, כן. אז יש על זה הרבה ביקורות טובות. טוב, יש סרט אנימציה קצר שגם פה הייתה קצת הפתעה, כי חשבו שהסרט הישראלי, יש לו סיכוי טוב, המכתב לחזיר, בסוף זכה הסרט של הבן של ג'ון לנון, של ג'ון ויוקו, שקראו לו War is Over. כן. וסרט אודי קצר, The Last Repair Shop, שאין לי שום דבר להגיד עליו, חוץ מזה שקוראו לו The Last Repair Shop.
שמעתי שהוא טוב, לא ראיתי אותו.
כן. בקיצור, אוסקר, חסיד שגרתי?
זהו, אני חושב שזה מה שמעניין, שלא קרה בו שום דבר, אחרי הסתירה, ואחרי הטעות של מונלייט, ואחרי כאילו פרסות וזה.
כן, לא היו אירועים מעניינים.
כן.
לא יודע שהם הוא...
סטנדרטי.
כן, בסדר, אבל מהוקצה, כליל, כן, אוסקר. טוב, עוד משהו להגיד על...
ממש לא. טוב, אנחנו נדבר על האוסקר הרבה.
כן.
עוד מעט.
עוד מעט. טוב, אז בוא נדבר שנייה על שני דברים קצרים. אחד, חוץ מהאוסקר, שתי חדשות קצרצרות.
אוקיי.
או חדשה וחצי.
קדימה.
חדשה אחת זה הסרט צעקה, דיברנו עליו, דיברנו על זה שפיתרו את הכוכבית הראשית.
זה היה מין ריוויו שלנו, לא? זה הצעקה 6.
כן, כן, וגם דיברנו על זה שלפני איזה פרק או שניים, דיברתי על זה שהשחקנית הראשית פותרה, בגלל שהיא יצאה משהו נגד ישראל, פיתרו
נכון,
אותה מצעקה.
נכון, אני זוכר שתספרת.
כן, ועכשיו הודיעו שנב קמבל חוזרת לצעקה בתפקיד המקורי של האיקוני, אז יחזירו אותה לצעקה.
יהיה הצעקה 7.
כן, או משהו כזה. זהו, והאמת שהיה לי, החדשה האחרת זה הפיז'ן פרו פשוט, זה חדשה מבחינתי, ודיברתי עליו כבר, וזה כבר מביא אותי למה שראיתי.
קדימה,
אז,
ספר.
אז אני אספר, א',
רגע, אני... כמה סרטים, על כמה סרטים אתה הולך לדבר?
אוקיי, אני אגיד לך, לא המון, אני הולך לדבר על 3 סרטים.
ואת כולם ראית בוויז'ן פרו?
לא, אחד בקולנוע.
אוקיי.
ושניים בוויז'ן פרו.
אה, בבית אתה יכול לפרק את הבית קולנוע הביתי שיש לך, כי אתה כבר לא תראה יותר סרטים בבא...
אני לא יודע אם אני לא אראה יותר בכלל. אני אגיד לך, תראה, אם אני מתאמן, נגיד על ההליכון או על הזה, אז זה פחות נוח עם הוויז'ן פרו, כי אתה מזיע, ואני לא רוצה שזה יזיע במכשיר, אז דווקא אני מעדיף על המסך.
אוקיי.
אבל יצא לי כמה פעמים, כאילו, שתי סרטים שאני מדבר עליהם, לשבת, זה כן, אתה יודע, זה יותר גדול מהמסך שלי. המסך שלי גדול, הוא 130 אינץ', וזה יותר גדול ממנו.
ברור.
זה כיף.
כן.
ואתה יכול, יש גם חוויות, אם אתה רואה סרט באפל טיווי, אתה יכול לבחור סביבה של קולנוע. אז אתה כאילו יושב בקולנוע, אתה יכול לבחור איפה לשבת בקומה.
כשאתה הולך ימינה ושמאלה, אז אתה רואה, כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה כיסאות ריקים.
ואתה יכול לבחור איפה לשבת, כשורה ראשונה, שורה אמצע, שורה למעלה, יציע, אתה יכול לבחור את המיקום. אתה יכול גם לראות זה בטבע, כאילו לשבת על שפת אגם ולראות את זה, ואז הסרט משתקף במים של האגם.
וואו.
מאוד נחמד. זה אם אתה רואה באפל טיווי, אם אתה רואה, יש אפליקציה לאיימקס, ואז אתה רואה סרט שהוא בגודל של איימקס, כאילו יותר גדול מהאיימקס של ראשון, כי זה איימקס אמריקאי כזה אמיתי, וזה באמת נותן לך לחוות חוויה של איימקס, שאי אפשר לחוות אותה בארץ, שזה מדהים.
כשיצא חולית 2 אני בא לראות.
יאללה, בשמחה.
הבעיה זה הסאונד, מעניין, כאילו...
אז זהו, אז יש שתי אפשרויות. אחת, א', הרמקול שזה לא רואים בכלל כסאונד, אבל אני מחבר לפעמים את האוזניות, את איירפוד זה פרו, עם, בתוך האוזן, עם הביטול רעשים, מדהים.
כן.
גם הוציאו פרוטוקול מיוחד, אפל הוציאו פרוטוקול מיוחד שמקטין את הלייטנסי וכו', אחלה חוויה.
יפה.
אז זה ממש נחמד.
טוב.
אז ראיתי באיימקס. עכשיו, אתה יכול גם לגיקים כמוני, אתה יכול, אם אתה רואה סרט נגיד בדיסני צ'אנל, אז אתה יכול לבחור לראות את זה או בקולנוע של דיסני, שזה כמו הקולנוע הסיני בהוליווד,
אוקיי.
או שאתה יכול לראות את זה על הגג של האבנג'רס טאוור. ואז אתה יושב על האבנג'רס טאוור בגג, אתה רואה מסביב כל מיני דברים של האבנג'רס, את הפטיש של תור, את הכפפה של טאנוס, את החליפות של האיירון מן, וזה סביבך כאילו, ואז אתה מתחיל לראות את הסרט, זה נהיה חושך, ואז אתה רואה את העיר, את ניו יורק בחושך, והמסך מוקרן כאילו באוויר כזה מולך, מאוד מאוד נחמד, אתה יכול גם לראות את זה בחללית של סטאר וור, מאוד נחמד, או בקולנוע של, מפלצות בעם, יש, בקיצור, חוויה מגניבה, חוויה מגניבה לראות ככה. אוקיי, אז בקיצור, ראיתי סרט באיימקס. סרט שנקרא A Beautiful Planet, שמעת על זה?
לא.
זה אחד הסרטים האיקונים של איימקס, שהתחילו את איימקס, לפני כבר 9 שנים. זה סרט תיעודי על אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית ועל החיים שלהם שם. אחלה מהדבר, אתה רואה אותם מהרקדה שמגיעים לתחנת החלל, דרך השגרת יום שלהם, שהם רואים את כדור הארץ וכל מיני דברים על כדור הארץ, את החיים שלהם שם, איך הם אוכלים, איך הם מתאמנים, מאוד נחמד בחוויית איימקס גדולה, אני יכול לראות לך את זה עוד מעט אם אתה רוצה. מגניב לראות את כדור הארץ מהחלל, בגודל כזה. אתה רואה את ההבדלים בין יום ולילה, סופות ברקים, איך הם נראות מהחלל, מערבולות, את האזור הצפוני. יש כל מיני אנדקדוטות, נגיד, אתה רואה בלילה את צפון קוריאה ודרום קוריאה. אתה רואה את דרום קוריאה, בדיוק, אחד חשוב אחד זה... אפילו את ישראל רואים בשביל מזכירים גם, שזאת ישראל. מאוד נחמד. וזה סקרלט ג'והנסון עושה את הדיבוב, לאורך הזה. אחלה סרט, כאילו זה סרט
מודי. מאיזה שנה אותה, זוכר?
אני חושב שהוא 8 שנים אחורה, כאילו...
ואיפה היום אפשר למצוא אותו?
באיימקס.
לא, National Geographic, אפל.
שאלה טובה, באפליקציה של איימקס בוודאות, אני לא יודע אם יש את זה בפלטפורמות נוספות, אני מניח שכאילו נקרא A Beautiful Planet, בטח אפשר לרכוש אותו איפה שהוא.
אוקיי.
זה סרט היחיד שבאפליקציה של איימקס היה בחינם, אז ראיתי אותו, יש גם סרטים בתשלום שם, ויש גם טריילרים, ראיתי טריילר של, שאולי הוא אקסקלוסיבי אולי לאיימק, שנקרא Civil War, כאילו, וזה לא Civil War של Avengers, זה Civil War כאילו על משהו אפוקליפטי כזה,
ראיתי, כן, ראיתי את הטריילר, מעניין דווקא הטריילר.
כן, כן, נכון, אז אני רואה אותו בא, ראיתי אותו באיימקס, אחלה זה. אז זה הסרט הראשון שראיתי בויז'ן פרו. הסרט השני שראיתי, גם בויז'ן פרו, זה סרט, אוקיי, זה סיפור. אתה זוכר שדיברתי לפני שנה שעברה על סרט של במה יפני, שנקרא Beyond the Infinite Two Minutes.
אני חושב שכן.
זה היה סרט מדע בדיוני, טלוויזיה, שאתה יכול לראות 2 דקות לעתיד.
כן. אני חושב אפילו שראיתי את הסרט בעקבות ההמלצה שלך או משהו כזה.
זה סרט מדע בדיוני קטן כזה, דל תקציב, אבל מאוד מעניין וחכם על סרט יפני. יש להם את הטלוויזיות שרואה 2 דקות לעתיד, והם באמצעות זה... באמצעות זה מנסים לעשות כל מיני דברים ולנצל את זה ולראות איך מנצלים את זה ואיך אפשר להאריך את 2 דקות באיזה סוג של ריקורסיה כזאת, מאוד נחמד. זה במה יפני שקוראים לו, בטח אני לא מבטא את השם כמו שצריך, אבל משהו כמו ג'ונטה יומגאצ'י. אז במה הוציא סרט חדש שנקרא ריבר.
אוקיי.
אז מי שלא רוצה לדעת מה הפרמיס, שילך ויראה, סרט מאוד נחמד. ואני אגיד קצת בקצרה, זה סרט לולעת זמן, טיים לופ. גם סרט קטן, יפני, אבל זה טיים לופ עם טוויסט. שני טוויסטים. טוויסט אחד, אם אתה זוכר בגראונדוג דיי, הרי, אתה יודע, עובר את הלולד זמן, ולומד לאט לאט איך להתגבר על הדברים, וכבר מכיר את כל החלקים וכו'. היה לפני כמה שנים סרט לולד זמן בפלם ספרינגס, ששם הטוויסט היה שלא רק הוא היה בלולד זמן, אלא גם עוד מישהי, היו שניים, והיה ביניהם רומן בסוף ושניהם זה. בסרט הזה זה כפר יפני קטן, שכל הכפר בלולד זמן. זה טוויסט אחד. הטוויסט השני, שלולת הזמן שם היא גם בדיוק שתי דקות. 10 שניות. הוא פעם שנייה שהוא משתמש בטריק הזה של השתי דקות. אז הוא לולה שתי דקות, וכל הכפר בלולה הזאת, וגם סרט קטן, אבל חכם, ומלא אינוביישן. אתה יודע, יש להם, תחשוב, שתי דקות זה נורא, זה אילוץ נורא קשה.
כן.
נגיד שאתה הלכת, והתחלת לדבר עם מישהו, ואז פתאום זה מתאפס, ואז אתה צריך עוד פעם לרוץ בשביל למפגוש אותו עוד פעם, אם אתה רוצה לדבר איתו, כי הוא, עד שהלכת ופגשת אותו, הלך דקה. ויש אנשים שהיו באמצע פעולות שגרתיות, שבפחד לא שמו לב שיש לו, אתה יודע, מישהו אוכל אורז נגיד, ואז פתאום יש לו עד זמן, והוא ממשיך לאכול את האורז, והוא לא מבין למה האורז לא נגמר, ונראה לו כאילו האורז כבר מתמלא, כאילו. אז יש כל מיני, ולאט לאט הם צריכים להבין מה קרה, ולמה יש לו עד זמן, ואיך הם בכלל פותרים את זה, ואיך הם מבינים אם כל העולם בלו עד זמן, או רק הם בלו עד זמן, כאילו, מאוד מעניין. זהו, הסרט נקרא ריבר, בתשלום, אבל לא, אתה יודע, 4.99 כזה, באפל, אני קראתי אותו באפל טיווי, אבל יש לו גם באמזון ובעוד מקומות. זהו, סרט
מגניב.
סרט חמוד לעלה. כן, אז זהו, נשאתי בקולנוע של הוויז'ן פה וראיתי, מאוד נכון. הסרט השלישי שראיתי זה סרט
בקולנוע?
בקולנוע, סרט שהיה מועמד מבחינתנו להיות סרט השבוע, אבל בסוף לא.
דם מני. ראיתי.
אמרת לי שראית, תגיד לי מה אתה חשבת. דם מני, אז זה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי של מניית גיימסטופ. גיימסטופ זה חנות בעצם, זה הבלוקבאסטר של עולם משחקי המחשב. זה כמו שיש בלוקבאסטר לסרטי וידאו, היה גיימסטופ של השכרות בזמנו של משחקי מחשב, ציוד עניין משחקי מחשב וכולי. וחנות פיזית שלאט לאט איבדה את הצורך שלה בעולם, כי הכל נהיה משחקים וירטואליים. הסיפור מינואר 2021 על המניה של החנות הזאת גיימסטופ, מניה שעלתה תוך שבועיים מ-2.75 דולר ערך מניה ל-483 דולר, תוך שבועיים, פי 200. זה הסיפור שהסיר את הדמיון בשעתו, פתח מהדורות חדשות ברחבי העולם, היה מאוד מדובר. אפשר לי להזכיר שנייה, אולי שתי דברים קצרים.
היה לזה איזה גורם, כי ניסו להפיל
אותה. בדיוק, בוא נדבר על זה שנייה. כאילו, יש פה שתי גורמים שמאוד ידועים בעולם הכלכלה, אחד כאילו, או שני מונחים, אחד זה שורט, והשני זה שורט סקוויז. אני אסביר בקצרה רק למי שלא זה, כאילו, מניה, איך עובדת? אתה קונה מניה בסתם 100 דולר, אתה מחכה שתעלה, אתה מוכר, ב-110, הרווחת 10 דולר, נכון? מאוד קל. עכשיו, שורט זה הפוך. אתה אומר, אני רוצה לקנות אותה, אני חושב שהמניה הולכת לרדת, אני רוצה לקנות אותה בעתיד, אבל איך, ולמכור אותה היום, אבל איך תעשה את זה? אז יש לזה מנגנון, אתה מלווה את הנייר של המניה הזאת, מוכר אותו, באותו רגע שלוות, אתה מחכה לירידת ערך, קונה מחדש ומחזיר. אז זה כאילו הפוך. אז אם עכשיו...
מאוד מסוכן.
מאוד מסוכן. למה? כי במניה רגילה, ההפסד שלך הוא מוגבל. אתה יכול, גג יפסד את מה שקנית. אבל הרווח שלך הוא אינסופי, כי המניה יכולה להיות בלי סוף. בשור זה בדיוק הפוך.
אתה בונה שהיא תרד.
בדיוק הפוך. אתה בונה שהיא תרד, אבל ההפסד שלך יכול להיות אינסופי.
אם היא תעלה.
כן. בניגוד לזה, הרווח שלך הוא מוגבל. אז זה בדיוק הפוך מזה. ושורט סקוויז זה עליית, זה בדיוק זה, זה שעליית מחיר היא, פתאום אתה חושב שמניה הולכת לרדת, אבל היא עולה בהרבה מאוד, ואז יכול להביא לפסד מאוד גדול. אז הסיפור שהיה זה חברת סוחרים פרטיים, הם נפגשו ברשת החברתית רדיט, הם רכשו מניות באפליקציה שקראו לה רובינהוד, שזה מצחיק, כי זה כאילו, אתה יודע, לגנוב מהעשירים, לחלק לעניים, וזה גרם למשקיעים בוול סטריט שחשבו שהמניה הולכת לרסק, כי היא עברה ירדה וירדה וירדה, 2.75, אמרו, זה הולך עוד לרדת. אז בתי השקעות אמרו על השורט, וברגע שהמניה התחילה לעלות, אז בעצם הסוחרים פרטיים התקבצו, ואמרו, בואו נראה להם מה זה.
כן. ונגרום להם להפסיד.
ונגרום להם להפסיד. ופתאום זה נהיה תופעה חברתית, כמו התופעות ההתאגדויות ברשת החברתית, כמו שהיה אביב הערבי, ובטורקיה, ובמצרים.
להפיל את החזקים.
להפיל את החזקים.
בוא נראה להם.
בדיוק, אז זה בדיוק מתקדם בתופעות האלה. זה מראה את הפוטנציאל וגם את הסכנה של, אתה יודע, שהתאגדות הזאת.
הם באמת הפסידו מיליארדים.
השתות החברתיות מאפשרות התארגנות מאוד זריזה, מאורגנת, זה מדהים. ובאמת הם גרמו להפסדים של מיליארדים לחברות הגדולות, והיה שם סיפור, וזה הסרט. משחק שם פול דנו, בתור הבחור קיט גיל, שזה יוטיובר שהצליח לסחוף את ההמונים בעצם אחריו, ולגרום לחלק גדול מההתארגנות הזאת. וגם סט רוגן משחק בתור מנהל השקעות בקרן גידור שהפסיד מיליארדים למשקיעים העשירים. הפרשה הזאת הגיעה לדיון בקונגרס, בגלל שהיה שאלה על החוקיות של הפעולה של הקרן, ועל האפליקציה המסחר, כי הייתה שאלה אם הם ניסו בעצם דרכים לא כשרות למנוע את ההתאגדות, כי הם ראו שיש הפסד גדול, ואז הם בעצם הפסיקו את המסחר פתאום במניה, וסגרו את האפליקציה, והפעילו לחץ, ואז היה דיון בקונגרס, כי הם בעצם עשו משהו שהוא לא חוקי, ובניגוד לחוקי המסחר וכו'. אז על זה, על זה הסרט, הוא מזכיר קצת סרטים כמו הזאב מוול סטריט, או מכונת הכסף של השנים האחרונות, אבל לדעתי הוא קצת פחות טוב מהם.
כן.
תראה, הזאב מוול סטריט מאוד אהבתי, אבל זה מרטין סקורסזה, הוא יודע לעשות סרטים, לא זה קפרי, כאילו מרגו רובי, סרט מדהים. מכונת הכסף פחות אהבתי, ואני חושב שזה יותר דומה למכונת הכסף בהקשר הזה. אפילו, אתה יודע מה, אולי אהבתי אותו יותר מכונת הכסף, אבל הוא... הוא סרט, הבמאי הוא קרייג גילספי, שעשה את אייטוניה, אניטוניה, על המחלקת קרח.
כן, שברו לה את הברכיים.
כן, וגם את הסדרה פם וטומי, שדיברתי עליה, אני חושב, שנה שעברה. אז זה הבמאי, והסרט מצד אחד יש בו הרבה פוטנציאל, כי יש בו פסקול מגניב, יש בו עריכה מהירה כזאת, עם וייב צעיר, עם הלקטי יוטיוב וזה.
והבחור צבעוני.
והבחור הזה הוא צבעוני, ופול דנו משחק מעולה. אבל מצד שני יש הרגשה שהוא לא מספיק מהודק וסוחף כזה. עד הסוף הוא קצת מתפספס, אני חושב.
כן, מתפזר.
כן, כאילו, היה אפשר לעשות יותר טוב, אני חושב. הוא עדיין מענה לדעתי, אבל קצת קצת מפספוס שוואי, יכול להיות הרבה יותר מגניב.
כן.
זה הייתה הרגע.
כן, אני מסכים, כי יש שם סיפור חברתי, והסיפור החברתי, אני חושב, קצת פוספס. אני לא זוכר עד יותר מדי פרטים, כי אני ראיתי אותו לפני כמה חודשים כבר. אני זוכר שהוא לא היה מספיק מעניין לי. בוא נגיד ככה.
כן.
טוב, הוא מציג עכשיו בקולנוע.
מציג בקולנוע, גם המושג הזה, דאם מאני, הוא כאילו מדבר על המשקיעים הטיפשים בעצם, שבעצם החברות הגדולות עושות כסף מהאלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם, ופה אלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם ניסו לדפוק את המשקיעים, וכמעט הצליחו, הצליחו חלקית. כן, מציג בקולנוע, דרך אגב הוא נדחה קצת, הוא היה אמור לעלות מזמן, אבל בעקבות אוקטובר 7, הוא עלה בארצות הברית בזמנו, אבל פה הוא נדחה.
טוב.
אז זה מה שאני ראיתי.
מה אני ראיתי? אני ראיתי סרטים וסדרות בסימן יום האישה הבינלאומי.
וואלה.
שחל לדעתי שבוע שעבר או לפני...
כן, בשמיני לשלישי.
כן, כן, כן. לפני תשעה. אז בשמיני לשלישי נטפליקס הוציאו סרט שנקרא דמזל.
דמני דמזל.
כן. אתה יודע מה זה דמזל? על מה? דמזל אין דיסטרס.
אוקיי, אוקיי, כן.
איך היית מתרגם דמזל? כאילו ב... לעברית?
אמרת על מה הרגע?
כן, בדיוק. איך זה תורגם? אם אין נסיך לי.
ברור.
כן, טריוויאלי.
בקש.
אוקיי. שחקנית ראשית, מילי בובי בראון, מ-Stranger Things. היא משחקת את האלמה במצוקה, היא הנסיכה.
11 מ...
כן, כנראה. אני לא ראיתי. אז היא משחקת את הנסיכה, לא קסומה, למרות שרובין רייט משחקת בסרט עם נסיכה. אני חושב שאין סרט, כל סרט של רובין רייט משחק.
רגע, רובין רייט גם פה?
כן, כן.
אוקיי.
היא לא הנסיכה, אבל יש נסיכה. רובין רייט משחק בסרט שיש בנסיכה. אני חושב שרובין רייט צריכה לשחק רק בסרטים שיש בהם נסיכות. לא. האמת שרובין רייט שיחקה בסרט שנקרא לנד. אז דיברתי פעם על לנד? לא.
לא נראה לי.
אני צריך לדבר על לנד. אוקיי, לא משנה. אני, הפעם הבאה. אנג'לה באסט משחקת את האם החורגת של הנסיכה. סרט לא רע בכלל, אחלה סרט, גם נטפליקס הוא לא מיועד לי, הוא מיועד ל... הוא יצא ביום האישה הבינלאומי, אז הוא מיועד ל... לעצמה נשית, אבל הוא לא סרט מטופש, הוא סרט אכזרי, אלים, והאלמה עצמה, מילי בובי בראון, היא לא טיפשה, היא עושה פעולות מאוד חכמות, הנסיך לא מגיע להציל אותה, אם לא הבנת מהשם של הסרט בעברית, אם אין נסיך לי. האם החורגת, שזה אנג'לה באסט, היא האם חורגת לא שגרתית. בקיצור, זה סרט שהוא כביכול נוסחתי, אבל הוא קצת שובר את הנוסחה, והייתי ממליץ, לעצמה נערית, כי זה סרט לנעורים, אבל לא לנערות צעירות מדי, כי הוא סרט באמת אכזרי. אז אחלה סרט. בקיצור, דמזל, בנטפליקס. אני ממליץ. הסרט השני... סרט עם דייזי רידלי.
אוקיי, מלחמת הכוכבים.
כן, בדיוק. הסרט נקרא Sometimes I Think About Dying.
אוקיי.
בעייתי לחפש את זה בגוגל, כי כשאתה מחפש Sometimes I Think About Dying, זה מיד אומר לך, אתה רוצה להתקשר לאיראן או משהו כזה, אז זה קצת בעייתי. הסיבה השנייה למה זה בעייתי לחפש אותו, זה כי יש סרט קצר, של 12 דקות, שנקרא Sometimes I Think About Dying, מ-2019, סרט זוכה פרסים, והוא מבוסס על מחזה מ-2013. והסרט הזה הוא בעצם אותו הסרט, אבל הוא לא סרט קצר. זאת אומרת, הסרט מ-2019 הוא סרט קצר, וזה סרט ארוך.
אוקיי.
דייזי ריפלי משחקת כ...
רידלי, דיידי רידלי.
רידלי, נכון. למה אמרתי ריפלי? ריפלי, נכון, ריפלי זה ממקום אחר. נכון, דייזי רידלי משחקת פרן, שהיא גרה בעיירה קטנה בארצות הברית, היא עובדת במשרד, והיא עובדת בלייצר קבצי אקסל. זה מה שהיא עושה. מסביב יש לה רעש של משרד כזה, והיא ככה מאוד מתבדלת מהעולם המשרדי, ובכלל מהעולם החיצון. לפעמים היא מתבדלת, לפעמים רוצה להיות כחלק מהקבוצה, לפעמים היא, זה נראה כאילו שהיא לא יודעת להשתלב בתוך הקבוצה. המשפט הראשון שהיא אומרת בסרט הוא אחרי 22 דקות. כן. וזה, היא אומרת, קוראים לי פרן ואני אוהבת קוטג'. זה פחות או יותר המשפט הראשון שאומרת, היא טיפוס מוזר כזה. אבל כשהיא כן משתלבת, זה נראה ממש טבעי. ואז יש איזשהו מתח כזה, כי היא משתלבת בחברה, והיא עושה את זה בהצלחה, בחברת אנשים, לא בחברה, לא קמפני, אלא קמפני, או קבוצת אנשים, וזה לא ברור לך בשום שלב למה היא לא משתלבת, היא לא רוצה, היא לא יכולה, היא מסתירה משהו, למה היא חולמת שהיא מתה, היא אובדנית, היא לא אובדנית, יש לה עניין בחיים, מה גורם לעניין, היום יום שלה נראה מאוד חדגוני, חוזר על עצמה רפטטיבית כזה, אבל מצד שנראה שטוב לה. אז יש המון סימני שאלה כאלה, וסרט קטן, הוא עשוי טוב, דייזי רידלי משחקת מצוין, כי היא נעה בדיוק על המתח הזה של לשחק את המוזרה, אבל לא יותר מדי, אז היא מצליחה לעשות את זה, וזה מסובך, והיא נשארת חידתית, וזה, אני חושב שזה מאוד יפה, אני חושב שהיא משחקת טוב, וזה כיף לראות אותה, לא בתור, איך קוראים לה?
ריי,
סקייווקר, משהו כזה. אז זה נחמד לראות אותה בסרט אמיתי, ולא בסרט מלחמת הכוכבים. הצילומים, צילומי האווירה כאלה סוריאליסטים, עשויים טוב, מזג אוויר כפוא, יש אווירה מרתקת, ואני חושב שסרט עשוי טוב, שבסוף הוא משאיר, הרבה שאלות פתוחות, ואני חושב שהוא יכול לעורר עניין, ושיחה ודיון, ובדיוק בגלל זה אני אוהב לראות סרטים כאלה. יש כאלה שיראו את הסרט ויגידו, אוקיי, הוא סוגר את הכל ויש תשובות, ויש כאלה שיגידו, הוא לא עונה על הכל, הוא משאיר את זה חידה. אני חושב שזה אחלה, איפה אפשר לראות אותו? אפל TV. אז זה נקרא, Sometimes I Think About Dying. כשמחפשים אותו, צריך לזכור שיש סרט, סרט קצר כזה, בין 12 דקות מ-2019, אבל יש סרט מ-2023 עם דייזי רידלי, ואני ממליץ עליו באפל TV. הסדרה השלישית היא גריזלדה.
גריזלדה, אוקיי.
נכון? נרקוס של יום האישה הבינלאומי. אתה זוכר את פבלו אסקובר? אז גריזלדה היא פבלו אסקובר, וזה מנצל את ההצלחה שלו. סדרה, אני חושב, 8 פרקים, ודי חוזר על כל הסיפור של פבלו אסקובר, אבל עם גריזלדה, עושה את אותו מהלך, מבריחה סמים, מתעשרת, מנצחת, לוקחת את כולם, בקיצור, אחלה. נטפליקס, סדרה כזאת, לא מחדשת יותר מדי, אבל עשויה לא רע בכלל. מי שרוצה לראות נרקוס של יום האישה הבינלאומי, 8 פרקים, גריזלדה.
נחמד.
כן. זהו, זה מה שאני ראיתי. אפשר לעבור לאזור העניין. אני אספר על מה הסרט, סיפורם של מפקד אושוויץ רודולף הס ואשתו הדוויג, שחיים את חיים ומנסים להגשים את חלומותיהם עבורם ועבור משפחתם, בבית גדול עם גינה לצד המחנה, מחנה אושוויץ. הבמאי הוא ג'ונתן גלייזר, זוכה פרס האוסקר לסרט הזר, שעורר די הרבה סערה.
כן.
אולי אני אתחיל, אני אגיד ככה.
מעניין אותי, כן.
כן, יש לי כמה דברים להגיד.
יאללה.
כל מה שיש, הרוב מה שיש לי להגיד על הסרט הזה, אני אגיד לפני שנתחיל לדבר על הסרט עצמו. תראה, שלחת לי הודעה שראית את הסרט, ואתה חושב שיהיה הרבה מה להגיד עליו, ובוא נדבר עליו.
וזה היה לפני האוסקר.
זה היה לפני האוסקר, נכון.
לפני הנאום.
נכון. ואז כשאני ראיתי את הסרט,
זה כבר היה אחרי האוסקר.
לא, סליחה. אני שלחתי לך הודעה אחרי האוסקר, ולפני שראיתי את הסרט, שהסרט מעורר בי אמוציות רבות, ואני לא בטוח שזה טוב לפודקאסט. כי אני...
אני יכול לזה טוב לפודקאסט.
עד היום הצלחתי להימנע מלהתפוצץ, וזה יקשה עליי. הסרט, הסרט, לא כל כך הסרט כמו במאי. אני אגיד ככה.
שנייה, כנשת על זה. לא צריך לנתק קצת את הסרט מהבמאי, כמו שדיברנו בעבר, על סוזן סרנדון, וכל מיני שחקנים.
קשה. קשה, אני אגיד לך למה.
אוקיי.
אני חושב שאי אפשר לדבר על הסרט בלי לדבר על האוסקר. אז בוא נתחיל לדבר על האוסקר.
אני לא בטוח שאתה צודק, אבל בסדר.
בוא נתחיל לדבר על האוסקר.
כי זה גם יכול להשפיע לך, אתה מבין? כן. אני כבר אומר, זה משפיע לך על הדעה לסרט. ברור. וצריך לנתק את זה, כי הסרט הוא סרט אומנותי, עם דעה אומנותית, עם יכולות, אתה יודע, כמו שאמרת פעם, אתה יכול לדבר על התסריט, ועל הבימוי, ועל הסאונד, ועל הייצוב, ועל המשחק.
אני חושב שאנחנו...
במקום זה אתה נצבע כבר, אני לא יודע מה אתה הולך להגיד, אבל אני יודע שאתה נצבע כבר בסנטימנט מסוים.
אנחנו אף פעם לא מצליחים לגמרי להפריד בין הסרט עצמו ובין מי שעשה אותו. אתה הולך לראות סרט של כריסטופר נולן, אתה כבר מגיע עם איזושהי חוויה לפני שבכלל התחלת. אין מה לעשות, אנחנו מקשרים בין הדברים. ספציפית לגבי ג'ונתן קלייזר, ואני חושב שזה חשוב לדבר על זה. אני חושב כן, שזה, כן. אנחנו פודקאסט על קולנוע, וזה חלק מהקולנוע, כי זה נעשה הבמאי, דיבר על זה באוסקר, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. יכול להיות שזה לא קשור לביקורת על הסרט, אבל זה כן קשור לסרט.
כן.
ומה שקרה זה שבנאום שלו באוסקר, ג'ונתן קלייזר, וזה חשוב מה שאני עושה עכשיו, כי אחר כך ציטטו אותו לא נכון, בכל מיני עיתונים כאלה. והציטוט הוא מאוד חשוב, חשוב לדייק. אז אני מקריא את ה... זה לא כל הנאום שלו, אני מקריא את החלק הנבחר. והוא אמר ככה, כל הבחירות שלנו נועדו לשקף ולאמת אותנו עם ההווה. לא לומר תראו מה שעשינו בעבר, אלא תראו מה אנחנו עושים עכשיו. הסרט שלנו מראה לאן דה-הומניזציה מובילה אותנו במראה. היא עיצבה את כל עברנו ואת ההווה שלנו. כרגע אנחנו עומדים כאן כאנשים אשר מתכחשים ליהדות שלנו ולשואה, אשר נחטפה בידי הכיבוש, אשר הוביל לקונפליקט שפגע בכל כך הרבה אנשים חפים מפשע. בין שקורבנות השביעי באוקטובר ובין שהמתקפה מתמשכת על עזה, כולם קורבנות של דה-הומניזציה.
אבל עם החצי ראשון של המשפט אני מספיקים, עם ההתחלה.
כן, כן. תראה.
כן.
אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. כי זה חשוב, הסרט עצמו הוא סרט על השואה.
שנעשה על ידי יהודי.
כן. ואני לא מסכים איתו בצורה קיצונית. השואה לא נגרמה בגלל דה-הומניזציה. היא לא, לא, השואה נגרמה בגלל אנטישמיות. דה-הומניזציה קיימת בהרבה מאוד מקומות. זה קצת דומה להגיד שאנטישמיות קיימת בין שבט האוטו לשבט הטוצי. זה מאוד קרוב. כי אתה לוקח את הדבר הזה ואתה מסובב אותו לצרכים שלך. השואה קרתה בגלל אנטישמיות. היא מקרה יחיד, מיוחד, שלא קרה מעולם, וצריך לגרום לזה שהוא לא יקרה לעולם. ולקחת את מה שקורה עכשיו בעזה, ולהגיד, מה שקורה שם עכשיו זה דה-הומניזציה, שגם על זה אפשר להתווכח, זה גם מה שהיה בשואה. ואני מאוד מתנגד לזה, כי... זה לקחת את המסעות שלנו לפולין ולהקם את הנרטיב, להגיד שמה שקרה שם זה דה-הומניזציה, שהלקח שלנו מהשואה זה שאסור לנו להיות כמו הנאצים. לא, זה לא הלקח. הלקח שלנו מהשואה זה שאסור לתת לקרות לזה עוד פעם. זה הלקח. ואם זה מה שהיינו לומדים, ואם היינו שולחים את התלמידים ואת החיילים ואת כולם, את הטייסים שעפים, שטסים מעל אושוויץ, והיינו אומרים להם, הלקח מהשואה זה שאסור לתת לזה, אולי זה לא היה קורה עוד פעם. וזה לא דה-הומניזציה, זה דבר ראשון. כן,
כן
אתה
רגע,
רוצה כבר להגיד.
רגע, אוקיי, אני רוצה להגיד כן, כן, משהו. כן. אני חושב שהסרט אומר דברים...
אני עוד לא בסרט, אני כן, על כן. מה שג'ונתן גלייזר
אמר. סבבה, אני אומר, הסרט אומר עוד דברים.
כן.
לא, הוא התייחס גם לסרט, הוא אמר, אנחנו, כאילו, נכון, הוא אמר את זה בהקשר גם של הסרט, אז אני יכול לעשות אותו עוד דברים, שעוד מה נדבר עליהם. אני חושב גם ש... אני מסכים עם הרבה מה שאתה אומר, אבל אני לא בטוח שכל הגרמנים שהיו שותפים לפשע העצום הזה, הם כולם באו מאנטישמיות תבועה שורשית בהם, אלא להרבה מהם זה היה סחף ודה-הומניזציה שנעשתה על ידי השלטונות הנאצים שחלחלה לציבור הגרמני.
כן.
ופה אני חושב שכן יש נקודה, שגם בסרט הוא מתייחס אליה.
אני מסרב לקרוא לזה דה-הומניזציה. זאת אנטישמיות, זה לא דה-הומניזציה, זה לא להסתכל על היהודי או על הבן אדם ולהוציא ממנו את ההומניות שלו.
אבל זה כן, כי התורת הגזע הגרמנית דיברה בין השאר על זה שהיהודים הם כמו עכברים או יותר גרוע, כמו מקקים, וצריכים להשמיד אותם, והם בעצם חיות נחותות, ולהפוך אותם ללא אנושיים וללא יומן. וזה תורה שאני אומר, זה והרבה מגרמנים לא באו והם שונאים יהודים רק בגלל יהודותם,
חד משמעית רק בגלל יהודותם. הפעם הכסף שלהם זה היה הבסיס.
לא, זה הבסיס, אני מסכים איתך.
האנטישמיות אפשרה את הדה-הומניזציה, לא בגללה קרתה השואה, לא בגלל הדה-הומניזציה. כי ברגע שאתה לוקח את המושג הזה ואתה אומר, אוקיי, דה-הומניזציה קיימת גם באוקראינה, והייתה קיימת ביפן,
לא, השורשים הם אנטישמיות, אין ספק.
בדיוק.
אין ספק.
ואתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול להעלים את זה. עכשיו, ברגע שאתה עושה סרט על זה, אז אתה קצת מפספס, אתה לא יכול לפספס את המרכיב העיקרי. ואז כשאתה עושה דבר כזה, אתה יכול להתמקד בסיפורים היפים של הגרמנים. נכון, הייתה גרמניה אחת שנתנה להם אוכל, והייתה גרמניה אחת שמאוד היה קשה לה לשמוע את הצעקות, ואני מסרב לזה.
ו-27,000 חסידי אומות עולם.
כן.
בסדר.
ואני מסרב לזה, מכיוון שאתה לא יכול לשים שם את הדגש. הדגש צריך להיות על האומה הגרמנית שעשתה את השואה. האם היה 0.01 של גרמנים שגם היו הבסדר? בוודאי שכן. אבל אתה לא יכול להקדיש את הסרט עבורם.
אני לא בטוח שזה מה שהסרט...
הוא הקדיש את הסרט. הסרט הוא קדש, אני חושב שגם בנאום וגם בסרט עצמו. הסרט הוא קדש לאותה נערה שחילקה להם תפוחים.
אני לא יודע אם זה הוקדש אליה,
כן, כן.
ותכף נדבר על זה,
אבל... זה כתוב, זה כתוב, או בתחילת הסרט או בסופו.
יכול להיות שעושה הקדשה, הסרט הוא קדש. אבל אני לא חושב ש...
אני חושב שזה יושב על אותו הרקע של לפספס את המהות. והמהות זה שהשואה זה אירוע יחיד ומיוחד, שאסור לקרוא לו עוד פעם, לקרות, שזה יקרה עוד פעם.
אבל אתה לא עושה משהו פשטני עכשיו, שאתה אומר שזה רק אנטישמיות, ולא רק את הצדדים הנוספים בעצם, שהוא מנסה לדבר עליהם בסרט של... שימו לב, לא להיות עיוורים, ולראות גם מה שקורה מסביב, ולא לעצום עיניים, וכל הדברים שאנחנו קצת מקדימים את המאוחר.
לא, לא, בסדר.
אבל אני חושב שפה עוד רבדים.
אז בוא נדבר על הבמאי, היהודי, כן?
יאללה, על הסרט או על הבמאי?
לא, 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 על הבמאי שמחנך אותנו, שבא לספר לי, כן, ולהעביר עליי ביקורת שאני עושה דה-הומניזציה לתושבי עזה.
אבל לא על זה הסרט.
לא, לא, לא. אנחנו לפני הסרט. אנחנו על הנאום שלו. אני חושב שהבמאי היהודי הזה שכח מה זה להיות יהודי. הוא גדל בתוך סביבה שהוא מעולם לא היה צריך לבצע את הבחירה בין חיים ובין מוות. ומתוך החיים הטובים שלו והפרוגרסיביים שלו, מעיז להטיף לנו מוסר. כן, הוא חי שם בלונדון, וטוב לו וקל לו, והוא מטיף לי מוסר על זה שאני מנצל את השואה למטרת כיבוש והרעבה. זה מה שאני עושה.
אבל צריך, אתה לא צריך לעשות לזה יותר ממה שזה. אז זה הדבר, אז יש, אתה יודע, גם...
אני מתייחס לדברים שהוא אמר, אני לא עושה מזה מעבר לזה.
גם בישראל, אנשים שחיים פה, וחווים איתך את אותם דברים. יש גדעון לוי, ויש עופר כסיף, ויש עוד אנשים נוספים, שגם הם חיים פה, והם חושבים אחרת ממך, וזה בסדר. ושנייה, ואני רוצה להגיד... אני לא רוצה, אתה יודע, ג'ונתן גלזר אמר משהו, אנחנו לא מסכימים איתו ובסדר, ולהפוך את כל זה המהות של הסרט ולמה זה, אני חושב שזה יותר מזה, ואני חושב שפה עוד נקודה חשובה. הנקודה החשובה שאני רואה פה מעבר לזה, היא גם עלינו בחוסר אולי יכולת שלנו בהסברה.
מדהים.
בהסברה. זה שבסופו של דבר אין אף אחד עם סיכת חטופים באוסקר, וזה שדעת הקהל השתנתה מהיהודים המסכנים מה שקרה להם השביעי באוקטובר ל...
תקשיב.
רגע, זה דעת קהל עולמי שמשתנה, ואני חושב שזה גם כישלון שלנו, של הסברה.
בוודאי.
זה גם נקודה. אתה יכול להתעלם.
לא, 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 אני לא מתעלם. אני אגיד לך מה אתה אומר עכשיו. אתה אומר שהשואה קרתה.
לא, לא.
רגע, 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 תן לי.
אני אמרתי שום מילה על השואה.
לא, 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 אני אגיד לך. חלק מכך שהשואה קרתה, זה בגלל כישלון בהסברה.
לא אמרתי
כי אם
דבר.
היינו מסבירים לא יותר טוב, דבר. אז אנשים היו מצילים אותנו.
לא אמרתי
לא.
דבר.
תקשיב, אין פה כישלון בהסברה. יש פה אנטישמיות עולמית.
נכון?
כלפי יש. היהודים רוצים לראות אותנו מתים. זה לא כישלון בהסברה, ולא, זה לא שום דבר. זה בדיוק העניין. ברגע ששוכחים שהשואה נגרמה בגלל אנטישמיות, אתה פתאום לא מבין איך זה כולם נגדנו. מה זאת אומרת? כי כל העולם אנטישמי. זה נורא תורה פשוט. ברגע שאתה לא שוכח את המהות.
כולם אנטישמים, כולם שונאים אותנו וזהו. ונגמר. ולא צריכים להתאמת בכלל. ולא צריכים להסביר בכלל.
אני לא יודע למה אתה חושב שזה קל להגיד את זה. אני חושב שזה מאוד קשה להגיד את זה. צריך להיות מאוד אמיץ להגיד את זה. אתה לא צריך להיות אמיץ. תקשיב, אני ישבתי מול המסך, מול המקלדת, והקלדתי בחמת זעם, בהקשה של אצבעות נזעמות, את המשפטים שאני עכשיו מקריא לך, אתה מצטט לי את גדעון לוי, זה בדיוק המשפטים, אתה עצרת אותי בלהגיד את המשפטים הבאים. היהודי הזה ששכח מה זה להיות יהודי, יושב שם בלונדון, ומעז להטיף לנו מוסר, על זה שאנחנו מנצלים את השואה למטרות כיבוש והרעבה, שאנחנו לא רואים את הסבל של הצד השני. אני בז ליהודים האלה, אני בז לגדעון לוי האלה, באמת, יהודים שמעלים על נס איזה גרמניה שנתנה אוכל ליהודים. ג'ונתן גלייזר הוא יהודי שהוא אוטו אנטישמי, ולא אכפת לו שמדינת ישראל לא תתקיים בכלל, מתוך הבית הסווה שלו בלונדון, שהוא מעולם לא נתבע לא להקריב, לא לבצע איזושהי החלטה חשובה. עכשיו אני אגיד עוד משהו, הדעות שלי הן לא קיצוניות, הן בכלל לא קיצוניות, הן בקונצנזוס. אני הרוב, אני המרכז, אני לא קיצוני. ג'ונתן גלייזר הוא קיצוני.
נכון.
הוא מיעוט מתי מעט של המיעוט. אבל מה? פה הקיצוניים, המיעוט הקיצוני, לקח את ג'ונתן גלייזר והעלה אותו על נס.
אף אחד לא העלה אותו על נס.
העלו אותו על נס, אתה לא זוכר מה כתבו פה. תקשיב, אני אראה לך את העיתונים. העלו אותו על נס פה.
אני לא מסכים איתך.
מהשמאל, אותו אחד. אלה שבעמדות המפתח, שיודעים, כשג'ונתן גלייזר כזה עולה ואומר באוסקר דבר כזה, הוא יודע שלא יעונה לו לכל רע. הוא יודע שהוא אומר את זה לעדת מעריצים שרק מחכים שהוא... אתה יודע מתי הוא היה אמיץ? אם הוא היה עולה ואומר שמה שקורה עכשיו בעזה זה מה שצריך לקרות, זה שהיהודים צריכים לחיות ושהשואה אסור לה לקרות עוד פעם, ושישראל צריכה לנצח. זה אומץ אמיתי. אתה יודע מה היו עושים לו בהוליווד? היו מעיפים אותו מכל המדרגות.
הוליווד של...
עובדה שאף אחד לא הולך שם עם סיכה צהובה.
איך אתה מסביר את הוליווד שנשלטת במחאות על ידי היהודים, ויש לך בשואה, ובסירה באוסקר היה גם את שפילברג, שאתה לא יכול לטעון שהוא לא יהודי אוהב ישראל, ועלה לבמה ונתן פרס, ולא היה עם סיכה צהובה, ולא אמר כלום, ולא בחר זה, כי הוא פחדן, לא יודע אם הוא פחדן, אבל אני אומר שזה לדעתי, זה שלא היה את ה... את הצד השני שקצת מראה אמפתיה לישראל, זה כישלון הסברה, בלי קשר, ולא תרקע זה לזה שאני אומר שהשואה קרתה כי, שזה טיפה קיצוני. אבל בסדר.
לא, אני אמרתי לך, הדבר הזה מוציא ממני הרבה מאוד אמוציות, ומה אני אעשה? אני בז ליהדות הזאת, באמת, זה יהדות שאיבדה את דרכה. זה אנשים ש... אני באמת חושב, הם לא יהודים בכלל, ולא אכפת להם כן, אם מדינת ישראל כן תתקיים או לא מתקיים, וכל השיח הפרוגרסיבי הזה של ערכים ודאומניזציה והטוצי והאוטו, זה בדיוק אותם שטויות, שלא להבין את המקור, את האסנס, מאיפה אנחנו מגיעים, ולמה אנחנו פה, ומה עשו לנו, וכן, אני זה מקומם אותי. ובהתחלה אני חשבתי, אתה יודע, באמת חשבתי שמתחשק לי להחרים את הסרט הזה ולא, ואחר כך אמרתי, בסדר, אני אלך לראות, ובסדר, מה אני אעשה?
מה אם היית רואה את הסרט הזה לפני הנימוש לאוסקר, והיית מקליטים את זה לפני, אם היית חושב אותו דבר?
תכף תראה מה יש לי להגיד על הסרט, תגיד לי אם אתה חושב שהייתי אובייקטיבי או לא. אני לא חושב שאני יכול להיות אובייקטיבי, אבל תשמע, אז ככה הגעתי אל הסרט.
זה היה רק רקע.
עכשיו לגבי הסרט עצמו, באמת, אני אמרתי לך, רוב מה שיש לי להגיד, כאילו, יש לי להגיד לפני, על הסרט עצמו, הביקורת שלי על הסרט זה שאין לי הרבה מה להגיד עליו. הוא פשוט נורא נורא משעמם. הוא פשוט מאוד משעמם. עכשיו, אני לא בטוח שזה ספוילר, כי דיברו הרבה על למה הוא קיבל אוסקר על הסאונד.
כן.
כי לא רואים שם את מחנה השמדה, רואים את החומה, נכון. ושומעים את קולות, מחנה השמדה. כן. וזה הגימיק של הסרט.
מהם, כן.
והטענה, כביכול, שזה מעצים את האמירה נגד משפחת רודולף הס, שהם שומעים את מה שקורה, אבל מה שאתה רואה זה את ההתנהלות היומיומית השגרתית בתוך הבית. שמע, אפשר לדבר על אומנותי מפה ועד מחר. בסוף בסוף זה שיעמום תחת. ישבתי שם ונרדמתי. עכשיו, עדיי מימיני ומשמאלי לסרט, מה אני אעשה? הלכתי לראות את הסרט ביום שלישי אחר הצהריים, זה היום של אני אוטוטו מקבל כרטיסים בחינם.
שישי בשלייקס.
בדיוק, אוטוטו אני שם, וזה הקהל שבא לראות את הסרט הזה, אז ישבו לידי וראו אותי נרדם, וזה פשוט שיעמום המחץ הסרט הזה, אין לי מה להגיד עליו, הוא פשוט משעמם, באמת, הרי מה הוא רוצה להגיד? החיים היו, אלה היו החיים היום. בסדר, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, ונגמר. לא, זה נמשך שעה ו-40 דקות. להראות עוד פעם, אוקיי, והם עושים את זה, והם עושים את זה, וזה. משעמם, זה הסרט, משעמם תחת. אל תלך לראות אותו.
אתה לא יכול להתנתק מהסרט ומהדעה שלך לבמה.
אני לא אמרתי.
אני אמרתי.
בסדר, אני מראש אמרתי, גם כשאני הולך לראות סרט של כריסטופר נולן, כשאני הולך לראות חולית, אני לא יכול להתנתק, אני מגיע עם איזשהו מטען. לפעמים זה מטען של ציפייה שמתאכזל, לפעמים זה ציפייה של מטען שלא מתאכזל, לפעמים זה...
כן, אתה לא יכול להעריך אומנות עם האומן ובדיעות שהוא יש עוד
בשבילך. אז זו שאלה מאוד גדולה, אם בכלל אנחנו יכולים להעריך את האומנות במנותק מהמטען שאנחנו באים איתו. ספציפית, אני חושב שגם אם ג'ונתן גלייזר לא היה נושא את הנאום האוטו-אנטישמי שלו באוסקר, גם אז הייתי נרדם. כי מה לעשות? כי הוא באמת סרט משעמם. האם זה קשור? בטח שזה קשור, כי הגעתי עם איתן. אבל הוא סרט משעמם בלי המיתן שלי.
טוב, אני לא מסכים איתך.
אוקיי, סבבה, זה טוב.
אוקיי, אני חושב שזה סרט שיש בו... מבחינה קולנועית, אני חושב שזה סרט שעם עשייה ייחודית ומרתקת. אני חושב שהוא מצליח לספר את השואה בצורה אחרת.
איזה שואה?
שואת העם היהודי.
איפה? נו, מה?
אני חושב שכן. ואני חושב שהוא עושה את זה באמצעות עבודה קולנועית ייחודית וטובה מאוד. בוא נדבר שנייה. הוא נפטר 3.5 דקות של מסך שחור. כשברקע יש קולות ופסקול שגורמים לך לשאול בכלל אם יש פה איזו תקלה. כאילו, אני בא זוכר, מה יש פה? איפה הוויז'ואל? יש רק סאונד.
הוא גם נגמר ככה.
הוא גם נגמר ככה, ויש גם משהו מהסך אדום באמצע. יש איזה משהו מעניין בקטע הזה. אני חושב שהכוח שלו, מה שהוא מנסה להגיד, אם אתה יכול להסכים או לא, זה בדיסוננס הבלתי נספס הזה בין מצד אחד משפחה בורגנית שמתמודדת עם אירועים סטנדרטיים של גידול ילדים וקידום בעבודה ורעים, הסכמה עם הבוס.
הבנתי את זה,
נפואים.
זה לא כזה מתוחכם, אחרי 20 מבין, דקות הבנתי את זה.
אני מבין שהבנת, וזה על רקע רצח שמתחולל מעבר לגדר, זה כן. מה שהוא נסה להגיד, והוא אומר את זה חזור והרבה פעמים אני מסכים איתך. אני חושב שהבחירה שלו לצלם את זה בפולין, במקום האמיתי מחוץ למחנה אושוויץ, עם שחזור מדויק של הבית של אס, זה תורם מאוד לאותנטיות של הסרט. אני חושב שמשהו בעצם מראה כל הזמן, כמה שזה טריוויאלי, ומראה את העיוורון של האנשים שחיים מחוץ למחנה, וזה מרתק, וזה מאחיר שלווה. אני חושב שדווקא לנו כיהודים, דור שלישי לשואה, העיוורון הזה הוא כן משהו שהוא מטלטל. אני חושב שהטכניקות של הצילום והבימוי הן מרתקות, הפסקול, השימוש... הוא שתימש, דיברו על זה הרבה, הוא שתימש במצלמות שהוא פיזר כמו בריאליטי, בבית הזה של רודולף הס, המשוחזר, פיזר מלא מצלמות, ונתן לשחקנים לשחק שם בלי צלם ובום שעומדים מולם, ופשוט תיעד את זה קצת כמו ריאליטי, וככה גם זה משודר, וזה משהו ייחודי מבחינה קולנועית שלא עושים בדרך כלל. הקולות רקע מגיעים מהמחנה, הם מאוד משמעותיות ומצמררות, ואנשים בסרט מתעלמים מהם. הם כמו שמתעלמים משאר אירועים שקורים מעבר לחומה. אתה יודע, יש את השן של הזה, ואתה רואה כמה עדויות לזה, שנדבר אולי אחרי זה, על, אתה יודע, על האפר שמפזרים בפרחים, או חלקים שמוצאים בנער וכו'. למעשה מה שלא רואים, ומה ששומעים ברקע שהוא כאילו זה, זה הרבה יותר משמעותי ממה שכן רואים ושומעים בצורה מפורשת.
רגע, תן לי רגע, שנייה. א', אני מבין את הקטע של המצלמות, ושרואים את האנשים בחיי, אני אגיד עוד פעם, אני מבין את העשייה האומנותית, זה לא התפקשש מעיניי, זה פשוט משעמם. כי לא קורה כלום.
אתה צודק, העלילה היא לא משמעותית.
היא משעממת.
אבל אני חושב שזה בכוונה. אני חושב שזה לא חשוב.
בסדר.
הוא לא מנסה לייצר עלילה אל רודולף אס, המרוץ הצמרת של רודולף אס.
ואז אתה יכול להגיד, זה סרט אומנותי, עשוי לילה, הכל בסדר, הוא פשוט משעמם. זה הכל. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, להגיד שהסאונד ושמה שלא רואים מעצים את הדבר האמיתי, אני חושב שזה שטות. כי אי אפשר להעצים את השואה. אתה לא יכול להעצים אותה, אתה חייב להציג אותה. ובלי שאתה תציג הרים של שערות, או של תיקים, או של נעליים, אתה...
איפה הוא מציג גם את זה לדבר על זה?
בסוף, נכון. תקשיב, ברשימת שינדלר, יש כמה סצנות אייקוניות. אני דווקא לא אדבר על הילדה באדום. אני אדבר על סצנה אחרת, על הבנליות של הרוע, על חיי אדם ששווים לאפס, אוקיי? מפקד המחנה מתחשק לו לכוון את ה... אתה לא יכול להיות שאתה לא יודע על מה אני מדבר, כי זו סצנה פשוט... מכוון את הרובה שלו ורוצה לראות שם באחד מישהו, באחד היהודים בתוך המחנה. ואוסקר שינדלר מנסה לשכנע אותו שלא יעשה את זה. עכשיו, אם הוא היה בא אליו והיה אומר לו, לא, תקשיב, הוא מסכן, ואל תירא בו, הוא לא היה מצליח. כן.
ברור.
אז מה הוא אומר לו? יש בכוחך, האלוהי, הוא לא אמר, לחון אותו. אתה כל כך חזק, אתה כל כך טוב, שאתה יכול... אתה יכול...
להחליט לחיים או למוות.
בדיוק. ואתה תהיה עוד יותר חזק אם אתה תחליט להשאיר אותו בחיים. וזה עובד. והוא משאיר אותו בחיים, והוא מוריד את הנשק. ואחרי שנייה אומר, האמת בעצם לא, מרים את הנשק, יורד בו והורג אותו. וזאת סצנה מדהימה בהעברה שלה, כמה חיי אדם שווים כקליפת השום. והיא סצנה של 3 דקות, שמעבירה את המסר פי 1,000 יותר חזק מכל הסרט הזה, שלא מראה את זה, שמשאיר את מה שקורה מעבר למחנה, מעבר לגדר.
אבל זה
אתה רק
אבל
שומע
זה,
אותו.
אבל זה הגימיק. זה הגימיק וזה המהות.
והוא משעמם, והוא מפספס את הנקודה.
אני לא בטוח שהוא מפספס את הנקודה.
על, זה מה שאני רוצה להגיד. לטענתי. אני חושב זה נורא קל רק תראה. לשמוע את זה, ולא, ברגע שאתה רואה את זה, באנו לקולנוע, אחרת היית יכול לשמוע את זה ברדיו.
אז, תראה, זה. כבר בתור כן. ילד, כן, אני שמעתי הרבה פעמים את הדיבורים האלה על... כולנו, כן? על השאלה, איך יכול להיות שכל העם הגרמני הלך שבי אחרי הנאצים? איך העם המתורבת הזה, עם המוזיקה של באך, והאוכל הזה, ומערב אירופה, בלה 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 בלה, הלך והיה כזה אכזרי, וכזה דאומני, וכזה
אנטישמי,
סבבה? וזה בדיוק מה שהסרט הזה מנסה להגיד. הוא מנסה להגיד שצריך לפקוח עיניים ואוזניים למה שמתרחש, ושלא ללכת שבי. ואני לא מקבל את זה, כמו שאתה אומר, שיש 2 מיליון פושים בעזה, ושיש 27...
לא אמרתי 2 מיליון פושים, אמרתי עם. הם לא פושים, הם העם
העזתי. ו-27 מיליון, לא יודע כמה גרמנים, שכולם היו רוצחי יהודים. אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שאתה יודע, היו הרבה מאוד נאצים שצריכים לתלות אותם אחד-אחד, אבל אני לא יודע אם כל העם הגרמני היה כמו, ו-27,000 חסידי אומות עולם, זה לא מספר קטנצ'יק. ואני חושב שהעם הגרמני הלך שבי, אחרי התיאוריית גזע ואחרי הנאציזם, והרבה שם שתקו, והרבה שם עצמו עיניים, למרות שהם לא במהות שלהם, כולם היו רוצחים. וכולם היו... אז זה מה שעשה מנסה להגיד. מנסה להגיד, תפקחו עיניים, תשימו אוזניים, תפתחו אוזניים, כי לפעמים אתם נשאבים אחרי הרוע. וזה כן, אני חושב שזו אמירה שיש לו מקום, בלי קשר לעזה.
כן. לא יודע, הוא עושה את הקשר. איך אתה יכול להגיד שאין לזה קשר לעזה, כשהבמאי עשה את הקשר?
אבל אני לא רוצה לדבר על הנאום של אוסקר, אני רוצה לדבר על הסרט.
לא, בסדר, אבל הוא עשה את הקישור.
אוקיי.
אם מישהו אחר היה עושה את הקישור,
אז הוא דביל, בסדר. אז הוא אמר משהו דביל, בסדר.
אם איזה מבקר קולנוע היה רואה את הסרט, והיה אומר, או, תראו, זה סרט שנורא חשוב לראות אותו במדינת ישראל, כי זה מה שקורה פה עכשיו, היית אומר, זה מבקר הזה אידיוט, ואני לא אקרא אותו, והכל בסדר. אבל זה שיצר את הסרט, עשה אותו בשבילי. עוד חשב ככה.
נכון, אז הבמאי, בסדר. לא כל מה שהבמאי אמר, זה משהו שאני צריכים עכשיו להפוך את כל העולם סביבו. בסדר, אז הוא אמר, אמירה אומללה, נאום מיותר, שהיה צריך לשתוק ממנו, נכון?
מצד שני, גם אי אפשר להתעלם מהאמירה של הבמאי. אי אפשר לעשות לא את זה ולא.
בסדר, לא התעלמנו.
טוב מאוד.
תראה, גם להבדיל אלף 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 אלפי הבדלות, בסרט ער דיברנו על זה שלא מראים את ג'ורדן בכלל, ועל הבחירה האומנותית שזה. גם פה הבחירה האומנותית של לא להראות את הזוועות, ולא להראות השואה, ולהראות את זה בזה.
אני מוחה, אני כפסע מלחתוך את המשפט הזה בעריכה. תקשיב, אורן, נו, באמת.
אבל
אתה לא יכול להשוות.
לא, לא.
אתה לא יכול להשוות.
אני לא משווה. אני אומר שהייתה פה בחירה אומנותית, שאתה יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, שלא להראות את הזוועות, ולא להראות את היהודים, ולא להראות... וזה בא לשרת מטרה מסוימת. אפקטיבי כן, אפקטיבי לא, אפשר להתווכח.
אז אני אעלה תיאוריה. אולי המטרה היא בשביל להקטין את השואה?
אני לא חושב.
אני מנסה, לא יודע. מאיפה אתה יודע? הנה, הוא הקטין את השואה בנאום שלו. אתה לא יכול להתעלם מזה שזאת הדעה שלו, הוא מקטין, הוא מכחיש שואה בנאום שלו, והוא הכחיש שואה בסרט שלו.
הוא לא הכחיש את השואה, אל תגזים. הוא לא מכחיש שואה.
מי שאומר שהשואה נגרמה בגלל דה-הומניזציה, הוא מכחיש שואה. מי שאומר שמה שיש בין שבט ההוטו ושבט הטוצי, הוא מכחיש שואה.
הוא לא דיבר על ההוטו והטוצי דרך אגב.
יש אנשים אחרים, יהודים במדינת ישראל, שמדברים ככה.
בהקשר אחר.
זה לא משנה,
בקשר אחר לגמרי.
זה אנשים שלוקחים את השואה ומקטינים אותה ממה שהיא הייתה באמת, ואני קורא לזה, אני הקטן קורא לזה הכחשת שואה, זה הכל, כי אתה לא יכול להתעלם, ואני חושב שאם אתה לא לוקח את השואה, ואתה מראה אנשים שדוחפים אותם לתוך כבשנים, אז אתה מקטין את השואה.
אתה יכול להראות השואה בכל מיני דרכים, ואולי להפך, אולי, שנייה, אולי זה שיש לך מוזיאון שיש בו רימות נעליים וערימות קביים, זה משהו שפחות יישאר בזיכרון הקולקטיבי ופחות יהיה בעל משמעות, ולראות סרט שמדבר על איך אנשים נעברים לזה והולכים אחרי מה שנראה להם
לא
טבעי.
הוא לא מדבר על זה.
אני חושב שכן.
הוא לא, כי הוא לא מסביר איך. איך זה קרה? אתה יודע איך זה קרה? הוא מראה שזה קרה.
נכון.
אוקיי.
אז תחשוב אותה איך זה קרה, ומה זה אומר, וזה
עושה מורה פשוט. יש שם עם שהוא אנטישמי, זה הכל.
אז אני לא חושב שכל העם, כולו, הם אנטישמי אולי כן, רוצרים, אני לא בטוח.
אתה רוצה...
ספוילרים?
כן. יאללה, בוא נעבור לספוילרים. אני מזהיר מראש, אין לי מה להגיד. לפני שתתחיל בספוילר, אני אגיד עוד פעם, כי אתה אמרת לי, זה סרט שיהיה מעניין לדבר עליו, אני לא מתכחש לזה. הוא שיימם אותי, אבל כנראה שכן היה מה להגיד עליו, אבל כן, כן. ספוילר, מה... קדימה.
טוב, היו כמה נקודות, חלק אולי דיברנו אפילו לפני, אבל בכל מין בואו נדבר שנייה. דיברת על הילדה שמחביאת התפוחים עבור היהודים. במהלך הסרט לא לגמרי היה ברור לי מה התפקיד שלה. כאילו, אני מבין שרצו להראות שיש גם גרמנים טובים, ש...
אבל מה היה בתוך הבית? כאילו, מי היא הייתה
הילדה? לא היה ברור לי מי הילדה הזאת, ולמה היא מחביאה, כאילו, זה היה נשאל לי. אחרי זה קראתי שזו ילדה פולניה, שהשאירה בלילות, פולניה בכלל, דרך אגב, שהשאירה בלילות אוכל לאסירים, שעבדו בפארק מחוץ למחנה.
ואני אגיד עוד פעם, והסרט הוקדש לה.
היא בגיל... היא נפגשה עם הבמאי שהיא הייתה ב-90, וסיפרה את הסיפור, ואז הוא הכניס את זה לעלילה.
אבל אין לזה קשר.
מה זה?
זה גם צולם אחרת.
זה צולם נגטיב כזה, כמו נגטיב של פילם, תשליל כזה, שזה גם, יש בזה אמירה אמנותית אולי, על הנגטיביות, או על ההופכיות של הקטע הזה, לעומת הקטע של הנאצים, או של רודולף הס והמשפחה שלו, שהם היו בצבע, והיא הייתה בסוג של שחור לבן נגטיב, כי היא הייתה טובה, והם היו רעים, לא יודע, זה יריק קצת גימיק, אני מסכים. כאילו, לא הבנתי מה האמירה המשמעותית פה על הילדה שמחביאה את הפוחים. זה הנקודה אחת שלא לגמרי התחברתי אליה. הזכירו גם את האגדה של אנזל וגרטל, שבאיזה שלב הזכירו את זה, ויש את השני הקשרים מעניינים. א', אנזל וגרטל זה סיפור גרמני. כל הסיפורי האחים גרים ביער השחור זה סיפורים גרמניים. הזכירו פה את אנזל וגרטל, ודיברו על מכשפה שאוכלת ילדים, שזה שוב איזה סוג של רמז לנאצים והריגה של ילדים וכו'. היה כל מיני נקודות שכאילו... הוא אמר, שהם הזכירו, אתה חושב שזה הקטנה, אבל הם הזכירו את השואה בסוג של רמזים, שאני חושב שכן משמעותיים, למשל, הם דיברו על זה שהם השתמשו במעיל, היה להם מעיל או פרווה וזה, וזה היה ברור של מעיל של יהודים שהם פשוט לקחו, ואז היא אמרה שהיא קיבלה אותו מקנדה וצחקה על זה, שזה כן מקנדה ומה פתאום איפה זה מקנדה וכולי, שזה, שאחרי זה גם קראתי שהיה אזור במחנה שקראו לו קנדה, אז אני לא יודע אם זה קשור או לא, אבל זה היה ברור שמשתמשים בחפצים של יהודים, וזה היה מעיל והיה איזה משהו, דיברו על יעלום שהם מצאו בתוך איזה משהו,
היה שם ממש בתחילת הסרט, היא מוציאה שפתון.
נכון.
היא מוצאת שפתון בתוך המעיל.
נכון.
ומשתמשת
בו. והיה גם כל הרמזים של האפר שמפזרים בפרחים, שזה מהמשרפות, את השיניים שמוצאים שם בנהר, והוא פתאום מזדעזע שם גופו, זה מוציא את הילדים מהנהר, כאילו, זה הכל סביב הזה, שהם חצי עיוורים לזה, וזה קורה שם סביבם. היה הזכרת את האמא שלו שמגיעה לביקור, ובשלב היא לא יכולה לסבול את זה ובורחת משם, ולא ברור, היא נעלמת, ולא מבין, הם כאילו לא מבינים למה, אבל היא כאילו הסרט בא להגיד שהיא לא הייתה מסוגלת להיות שוות נפש כמוהם למה שקורה שם. והסיום הציג צנה מימינו אנו, לא מאז, עם הרימות הנעליים והרימות של קביים, ומוצגי הזיכרון באושוויץ. ואולי אמרתי זה קודם, הסרט אולי מנסה להיות משהו מעבר לאובייקט המוזיאון יקר, ולא רוצה דווקא שהשואה תהפוך להיות מוזיאון, אלא משהו שהוא לתת לו נפח יותר גדול, שאני חושב שהסרט כן מנסה לעשות את זה, ולאו דווקא להקטין. אבל זה כן, זה לוקח איזה שנייה שאתה מסתכל, ואתה לא מבין רגע מה זה, איך זה קשור, זה בעצם לא בסרט, זה הימינו אנו. אז אני חושב שהוא כן מציג את הדבר הזה.
בסולם הפסנתרן, החיים יפים, רשימת שינדלר.
לא יודע, צריכים
אותו פסקיטים של זמן.
לא, בסדר, יכול להיות. תשמע, לא כל סרט שואה הוא...
הוא זכה באוסקר. הוא זכה באוסקר. כמו רשימת שינדלר. רשימת שינדלר זו לא זכה, נכון? הוא כן זכה? אני חושב שהוא הפסיד באותה שנה.
לא, אני חושב שהוא זכה.
באמת?
דרך אגב, קלוד לנצמן עשה סרט על השואה 9 שעות, ראית אותו? אני לא. יש שם דיון על המשרפות, שהוא מביא את המהנדסים ומדברים על איך אפשר לייעל את המשרפות, ונשרוף את... הם לא מזכירים שזה ישרוף אנשים בשום שלב, לא מדברים על זה בצורה מפורשת, אבל כל מדברים על זה עם נפיל יותר גז.
על היעילות.
ויעילו, ונעשה את זה בציקלי, כדי שכשמפנים את האפר מהראשון, אפשר להכניס כבר לשני וכו'. יש שם איזה דיון כזה על המשרפות, שזה כאילו דיון קר, טכנוקרטי, גרמני.
הוא רוצה להמשיך את המנדיין. הוא רוצה להמשיך את המנדיין. כאילו, כמו שהם בבית ממשיכים לאפות עוגות, לנקות,
כן.
ככה הם גם, באותו אופן הם מדברים על המשרפות.
כן, שזה, כאילו זה מזעזע, שאתה יודע, בסוף כן. שאנחנו יודעים את הקונטקסט. יש גם איזה צנה לקראת הסוף שהגיבור נתקף איזה בחילה. הוא הולך כזה, הוא בא להקיא פתאום, יש איזה קטע, שגם לא ברור מה הוא מנסה בדיוק להגיד, אם הוא מנסה להגיד
ש... רודולפס,
כאילו,
לא, אני מתקשה לקרוא לו הגיבור.
כן, בסדר, הגיבור הרע. הוא גיבור, טוב, הוא
הדמות הראשית.
הדמות הראשית, כן, הפרוטגוניסט, לא יודע. אני לא יודע מה זה בא להגיד, אם פתאום איזה סוג של הכרה שלו במה שקורה, או שזה בעצם כן מבחיר, לא יודע מה הוא מנסה להגיד בדיוק בזה, אבל היה... אולי הוא ניסה להגיד שגם לא יש איזשהו יסורי מצפון, אני לא יודע. כי אולי מה
אני מקווה שלא.
אני לא יודע, לא ברור מה זה היה. זהו, אני מגיע למה זה מה שלא לגמרי הבנתי מה הוא ניסה להגיד. דיברו הרבה על הסאונד, והוא גם זכה באוסקר על הסאונד. המעצב הסאונד, בחור בשם ג'וני ברן או ברן, לא יודע מה השם שלו, אומרים שהוא הקדיש חודשים לאסוף, לבנות אוסף צלילים, שיהיה נאמן ככל האפשר לדברים ששמעו באמת בסביבת אושוויץ. אם זה בעירת אש בתנורים, ופסיעות של המגפיים בין הצריפים, וקולות של אסירים, והוא עושה שם עבודה מאוד...
אני לא זיהיתי את כל הדברים האלה, אני מוכרח להגיד. כאילו, שומע קצת צעקות ויריות, זה מה שיכולתי לזהות. אני לא זיהיתי מעבר לצעקות ויריות שום דבר אחר.
כן,
אתה זיהית? הצלחת לשמוע דברים אחרים חוץ מצעקות ויריות?
ראו את האשן של המשרפות.
לא, אני מדבר על הסאונד, הוא קיבל אוסקר על הסאונד, אז אני אומר מעבר לצעקות ויריות.
היה סאונד עשיר, אני לא יודע להגיד, אתה יודע, זה רק, כאילו, היה שם המון פרטים.
כן, אבל אם זיהית משהו, חוץ מצעקות ויריות,
לא, היה גם מילים שדיברו, אתה יודע, שאמרו לראות בו על זה שזה...
כן, בסדר, אבל זה הצעקות, התוכן, צעקות עם תוכן. אני אומר מעבר לזה. אני לא זיהיתי שום דבר אחר.
כן, יכול להיות שצריכים בצפייה, שנייה שתעשה.
בטח, נו, מה?
כן, אז זהו, זה... תשוב, אין לי משהו מעבר לקטעים הספציפיים האלה לדבר עליהם, אבל אני חושב שזה, בשורה התחתונה, אני כן חושב שזה סרט עם, עם אמירה שונה וכן מעניינת. אני לא חושב שהסרט בארץ הקטנה, הנאום שלו ברור שהוא היה מיותר, וחבל שהוא היה, אבל אני חושב שהסרט עצמו כן יש לו מסר חשוב על, אתה יודע, על לא להיות עיוורים ולהקשיב מה קורה סביבך, ולהגיד שאם הכל לא, לא יודע כמה מיליוני עשרות מיליוני גרמנים היו, שהרבה מהם פשוט היו אדישים. ואתה יודע, מדברים הרבה על, על, אתה יודע, אם אתה אדיש את השטף לפשע, ואל תעמוד לאדם רעך וכו'. רוב העם הגרמני היה אדיש לסבל ולזוועות שקרו והתעלם מזה, ואני חושב שזה מה שהוא בא להגיד בסופו של דבר.
כן. טוב, נו, אתה יודע מה יש לי להגיד על זה, אבל בסדר.
כן.
יאללה.
טוב, פעם הבאה.
הסרט הבא, איך אמרנו קוראים לו? אתה זוכר?
אני חושב משהו בקינג ארתור, זה באנגלית, אני חושב.
אוקיי.
Okay. בעברית קוראים לו אולי המרוץ...
המרוץ של ארתור?
המרוץ של ארתור, מרוץ הצמרת של ארתור, יומו של ארתור, לא זוכר מה. ארתור הוא כלב, וזה okay. סרט עם מרק וולברג, אטלט על, וכלב שהוא מאמץ שעוזר לו...
טוב, מדבר עליו בסרט הבא, okay. בשבוע הבא.
אבל, כן.
אחלה, בסדר, טוב. תקשיב, הפרק טעון, כבד, אבל כיעל הנושא.
תראה, זה רק טבעי שבסרט כזה, אני עומד מאחורי זכוכית וירטואלית, ולא רואה מה שקורה סביבי בצורה אמיתית.
כן, אני מקווה שזה הפרק האחרון שאני מתקשה לדבר איתך ככה.
אי אפשר לדעת. אני חושב שמעכשיו זה נועל.
אני אסכם את החוויה שלי עם הוויז'ן פרו, קשה לדבר עם בן אדם שלו בשתי משקפיים. לא, באמת, כי... האינטראקציה של לראות את העיניים, וזה, היא לא קיימת.
אתה רואה את העיניים, אבל?
לא, זה לא קיימת.
זה לא דבר?
לא. אם תשב מולי, ואם אני עם המשקפיים, זה מוזר, זה מוזר. טוב, אוקיי. את הפרק הזה אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, או יש לכם מה להגיד לי או לאורן על הסרט הזה, אתם מוזמנים, או לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, או להשאיר לנו הערות בפייסבוק או באינסטגרם, ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, יכולים לשתף אותו עם חברים, לדרג אותו באפליקציה. אנחנו נשים תמונות באתר שלנו, שתראו מה זה הוויז'ן פרו, sites.google.com/view/sarcastim, וזה באמת סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.